שלום וברכה, אנחנו בשיעור נוסף בענייני השמיטה, והיום נדבר על המלאכות האסורות בשמיטה. איזה מלאכות אסורה התורה בשמיטה ואלו לא. ננסה בשיעור לעמוד גם על היחס בין מלאכות דאורייתא לדרבנן, וגם להבין מה המכנה המשותף של המלאכות אותם אסרה התורה. בגמרא, בתחילת מסכת מועד קטן, מופיעה לנו רשימת המלאכות שאסורות בשביעית בצורה מסודרת. במשניות לא מצאנו רשימה מסודרת. יש דוגמאות בתחילת פרק שני של כל מיני מלאכות, מה מותר לעשות לפני השביעית, מה אסור לעשות רק בשביעית, מה אסור לעשות כבר בתוספת שביעית, אבל אין רשימה ברייט, אין משנה אחת שמרכזת את כל רשימת המלאכות האסורות בשביעית. אבל במסכת מועד קטן, כמו שאמרתי, אגב המשנה הראשונה שמתירה להשקות את בית השלחין בשביעית ובמועד, הגמרא מביאה רשימה של מלאכות כאלו. אז כמו שאמרנו, המשנה הראשונה במסכת מועד קטן מתירה להשקות את בית השלחין, הכוונה שדה שחיה גם על מי השקיה ולא רק על מי גשמים, אותה מותר להשקות במועד, בכל המועד ובשביעית. שואלת הגמרא, בשלם המועד משום תירחו, ובמקום בסדר שאו רבנן. אל השביעית, בין למען דאמר משום זורע, ובין למען דאמר משום חורש, זריעה וחרישה בשביעית משארי. בכל המועד, כל איסור עשיית המלאכה נובע מהתירחה, והוא רק מדרבנן. ולכן במקום הפסד, כאשר מדובר על השקיית השדה, ואם אדם לא ישקה את השדה, השדה תיארס, ממילא לא העמידו חכמים את דבריהם במקום הפסד, והתירו להשקות את השדה. אבל בשביעית מדובר על מלאכות דאורייתא. יש מחלוקת שמופיעה לפני כן בגמרא מסכת מועד קטן, האם השקיה אסורה משום חורש או משום זורע, אבל גם חרישה וגם זריעה אסורים בשביעית. אז כיצד ייתכן שמותר להשקות את בית השלחין? וכאן יש שני תירוצים שהגמרא מציעה. התירוץ הראשון, תירוצו של אביי, עסקנו בו בהרחבה בשיעור הקודם, בשביעית בזמן הזה, ורבי שאומר ששביעית בזמן הזה חיובה רק מדרבנן, ועם מילה גם כאן חכמים יכולים להקל. רבא מביא תירוץ אחר. רבא אמר, אפילו תמר רבנן שחולקים על רבי ומבינים שחיובה של השמיטה בזמן הזה מדאורייתא, אבות עשר רחמנה, תולדות לא עשר רחמנה. מה שהתורה עשרה בשמיטה זה אך ורק את אבות המלאכה ולא את התולדות שלהם. המושג של אבות ותולדות זה מושג שאנחנו מכירים אותו מהלכות שבת, שם יש 39 אבות מלאכה ולכל אב יש תולדות, למשל זורע זה אב מלאכה, אבל לזמור את הענפים כדי שהעץ יגדל יותר טוב או להשקות את הצמחים אלו, או לנטוע אילן, אלו התולדות של מלאכת זורע. אז בניגוד לשבת שבהם גם התולדות אסורות וכל ההגדרה של אבות ותולדות נדרשת אך ורק לעניין חיובי חטאת, מתי חייבים שתי חטאות ומתי חייבים חטאת אחת, בשביעית רק האבות אסורות מדאורייתא, ומלאכות שמוגדרות כתולדות מן התורה הן מותרות ורק חכמים אסרו אותם. מה המקור לכך? אז רבא מביא פסוק, דכתיבו בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזיריך לא תבצור. ארבע מלאכות מופיעות כאן בפסוק, זריעה, שדך לא תזרע, זמירה, כרמך לא תזמור, הכוונה להוריד את ענפי האילן כדי שהוא יגדל יותר טוב, קצירה, את ספיח קצירך לא תקצור, ובצירה, בצירה היא מלאכת איסוף הענבים מן העץ. קצירה היא איסוף התבואה מן הקרקע. בהלכות שבת, לבצור זו תולדה של קצירה. ובאותה צורה, בהלכות שבת, הזמירה שמטרתה להצמיח את העץ בצורה יותר טובה, היא תולדה של הזריעה. אם כן, התורה בעצם מתארת כאן שתי אבות, זריעה וקצירה, ושתי תולדות שלהם. זמירה שהיא תולדה של זריעה, ובצירה שהיא תולדה של קצירה. ועל זה מאיר רבא, מכדי זמירה בכלל זריעה. ובצירה בכלל קצירה. למה היא הלכתה כתבינו רחמנה? הרי התורה הייתה יכולה להסתפק באיסור הזריעה, וממילא היינו יודעים שלא רק האב של זורע נאסר, אלא גם כל התולדות שלו שכוללים בתוכם את הזמירה. כנראה מבין רבה, למימרה, למה הלכתה כתבינו רחמנה, למימרה דהני תולדות מחייב, אחריני לא מחייב. כנראה שהתורה רצתה ללמד אותנו כאן, שרק על שתי התולדות הללו, על זמירה ועל בצירה חייבים, אבל על כל שאר התולדות אין בכלל חיוב מן התורה בשביעית. ואז מקשה הגמרא, ולא, האם לא חייבים למלאכות אחרות? והתניא, וכאן הגמרא בעצם מביאה רשימה גדולה של מלאכות נוספות שאסורות בשביעית. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, אין לי אלא זירוע וזימור. מניין לניקוש, כן, לעקור את הענבים השוטים, לעידור, לעדור בשדה, לכיסוח, לכסח את הצמחים. תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא. לא כל מלאכה שבשדך, ולא כל מלאכה שבכרמך. מניין שאין מקרסמין, ואין מזרדים, ואין מפסגים באילן. תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא. לא כל מלאכה שבשדך, ולא כל מלאכה שבכרמך. מניין שאין מזבלים, מפרקים, מאבקים, ואין מאשנים באילן. שוב פעם אותה דרשה. תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא. כל מלאכה שבשדך לא, וכל מלאכה שבכרמך לא. אז יש כאן רשימה גדולה של מלאכות שאסורות בשביעית, לכאורה, מן התורה, לומדים אותו מפסוק. שדך לא תזרע, כרמך לא תקצור, לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך, וכאן האיסור הוא כולל על כל המלאכות כולן. ואז שואלת הגמרא, יכול לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדר תחת הגפנים ולא ימלא נקעים מים וכו' וכו'. ומביאה הגמרא רשימה שלמה של מלאכות שמותר לעשות אותן בשביעית. תלמוד לומר, שדך לא תזרע. זריעה בכלל הייתה. ולמה יצתה? הרי זריעה היא חלק מהמלאכות שבשדה ושבאילן. אז למה היא יצאה? להקיש אליה ולומר לך, מה זריעה מיוחדת עבודה שבשדה ושבקרם? אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבקרם. אז בעצם נותנת כאן הברית הכלל, כל עבודה שהיא בשדה ובקרם, חייבים עליה בשביעית. היא אסורה בשביעית. אומרת הגמרא, אומר רבה, מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא. כל המלאכות הללו אסורות רק מדרבנן. ומהלך מאוד דומה של הגמרא מופיע גם בדף ג' עמוד א'. אז בעצם יוצא לדברי רבה שרק ארבע מלאכות אסורות מן התורה. שתי אבות, זורע וקוצר, ושתי תולדות, זמירה ובצירה. כל שאר המלאכות אסורות מדרבנן. אלו מלאכות אסורות מדרבנן? כל עבודה שבשדה ושבקר. לכאורה, אביי חולק על זה, וסובר שכל המלאכות כולם אסורות מדאורייתא. ואביי הוא לא היחיד. אפשר למצוא סימוך או מקור לאביי בתורת כהנים, בפרשת בהר, תחילת פרשת בהר, פרשה א', נאמר, שבת להשם. כך כתוב על השמיטה, ושבתה הארץ שבת להשם. כשם שנאמר בשבת בראשית שבת להשם, כך נאמר בשביעית שבת להשם. יש כאן הקש בין השביתה של שבת לבין השביתה של שביעית. אפשר להבין שמהות ההקש הזה היא בעצם לומר שכל אותם המלאכות שאסורות בשבת, אותם למתת אבות מלאכה, כמובן רק מה שנוגע לשדה, לא מלאכת צד למשל, אבל אותם מלאכות יהיו אסורות גם בשביעית. וזו הצעה שנראה בהמשך שגם האחרונים מעלים. אבל עד כאן ראינו את המקורות בחזל, כשבעצם יוצא לנו שמן התורה רק מה שכתוב בפירוש בפסוק אסור. חכמים הוסיף לנו עוד מלאכות שהכלל שלהם זה מלאכה שהיא עבודה שבשדה ושבקרם, ואלו המלאכות האסורות. בשלב הראשון של השיעור ננסה להבין מה משמעות ההגדרה הזאת, עבודה שבשדה ושבקרן. מה מאחד את כל המלאכות שאסורות בשביעית? בחלק השני, אחר כך ננסה לעמוד על שאלת תוקף האיסור. מדאורייתא או מדרבנן, ומה בדיוק הכוונה שהתולדות אסורות רק מדרבנן. אז נתחיל מאופי המלאכות האסורות. התוספות במועד קטן בדף ג' עמוד א', וכך משמע גם מדברי רש"י, הם מבינים כפשוטו. כשהתורה אוסרת כל מלאכה שבשדה ושבכרם, הכוונה רק מלאכות כאלו שעושים אותם גם בשדה וגם בכרם. יש מלאכות מעבודת הקרקע שהן מיוחדות לשדה, רק בגידולי השדה עושים אותם. יש מלאכות שהן מיוחדות לכרם, רק בגפנים עושים אותם. אבל יש מלאכות שהן משותפות לכרם ולשדה. וזה לשון התוספות, וכולן העבודות דלאל, כל העבודות שהגמרא מביאה, נוהגות בין בשדה ובין בכרם. אבל אז נתקל תוספות בבעיה מציאותית. ואפילו שיש מהם שאין נוהגים אתה, כן, זאת אומרת חלק מרשימת המלאכות, בימיו של תוספות, לא נהגו לעשות גם בשדה וגם בכרם, אלא רק באחד מהם. אבל אומר תוספות, זה לא צריך להפריע לנו. יש לומר שבמקומם היו עושים כך ורגילים לעשותם בשדה ובכרם. בזמן חזל, את אותם המלאכות שמציינות בגמרא כנראה נהגו לעשות בשדה ובכרם, ומכיוון שכך נהגו בזמן חזל, אלו המלאכות שנקבעו לאיסור. זו שיטת התוספות, ובדרך זו גם הולך רש"י שמופיע על הגמרא במסכת מועד קטן. וכאן אולי איזה הערה ביוגרפית, ביבילוגרפית ליתר דיוק. רש"י על מסכת מועד קטן, לפי רבים מן החוקרים, הוא לא באמת פירושו של רש"י, אלא כנראה פירוש של רבנו גרשום מאור הגולה שיוחס בטעות לרש"י. הפירוש האמיתי של רש"י יצא מכתב יד הרבה יותר מאוחר מדפוס האלמנה והאחים רו, ממש בזמננו. ובהמשך אנחנו נראה שההגדרה של רש"י שמצאו בכתב יד היא מעט שונה מדברי רש"י שמופיע בשס, ויש לה דברי רש"י בגמרא במסכת קטן, ודווקא להגדרה שכתובה בשם רש"י בכתב יד יש סימוכים גם במקומות אחרים בשס. אבל לפחות הרש"י שמופיע על הדף והתוספות מסבירים מלאכה שמיוחדת בשדה ובכרם, הכוונה מלאכות שעושים אותם גם בשדה וגם בכרם. ראשוני ספרד המאוחרים יחסית, הר"ן והמאירי, הם הולכים בכיוון אחר, והם אומרים שאלו המלאכות החשובות. וזו לשון הר"ן, מזריעה מיוחדת וכולי, פירוש, ואנך מלאכות דלאל חשובות הן. וכך גם נוקט המאירי, אף על פי שעבודת הקרקע אסורה בשביעית, דווקא בעבודה חשובה. מה ההגדרה של עבודה חשובה? וכאן ההגדרה שהמאירי והר"ן נותנים היא הגדרה מאוד מעניינת. המאירי כותב, והדומים לאלו שהן חשובות, מה הכוונה חשובות? עד שגומרות את דרכן בפעם אחת. מלאכה שצריך לעשות אותה פעם אחת וזהו, היא מלאכה חשובה. אבל עבודה שאינה חשובה כגון השקעה שצריכה לעשות תמיד אינה נעשה. וכך גם כותב הר"ן, דומיה דזריעה ונטייה, אבל קשקוש לנער את האילנות והשקעה להשקות את השדה שצריכות תדיר תדיר, לא מקרי עבודה חשובה ומותר לעשותן. ההגדרה של מלאכה חשובה לפי הר"ן והמאירי היא מלאכה שעושים אותה פעם אחת בשנה וזהו, והיא מועילה לתקופה גדולה. אבל מלאכה שצריך לעשות אותה שוב ושוב, היא לא מוגדרת כמלאכה חשובה, וצריך קצת לעמוד על ההגדרה הזאת. מה זה משנה כמה פעמים עושים את המלאכה בשביל להגדיר אותה כחשובה או לא? ונראה לי שאפשר להציע כמה דרכי הבנה. אפשרות אחת, שנראה שיש שכתבו אותה בהמשך, בפירוש, לא בדברי הר"ן והמאירי, אלא בפני עצמם, זה השאלה מה מטרת המלאכה. האם המלאכה היא חלק מהתחזוק השוטף של השדה, שזו בדרך כלל מלאכה שצריך לעשות אותה יותר מפעם אחת, אלא כל הזמן כחלק מהתפעול השוטף של השדה, ובשביל לדאוג שהשדה לא תארס, מה שבלשון הגמרא מכונה מלאכות לעוקומי אילנה, בשביל להעמיד את האילן, לדאוג שהוא לא יארס. ואלו מלאכות שהן מותרות. לעומת זאת יש מלאכות שהן מלאכות יצרניות, הן יוצרות דברים חדשים, וזה מלאכה שמספיק לעשות אותה פעם אחת, והיא המלאכה החשובה כי היא באמת יוצרת. אפשרות שנייה, ואז החילוק, בואו נעביר את זה קצת יותר, החילוק הוא בין מלאכות שנועדות בשביל הקיום הבסיסי של השדה, שהן יהיו מותרות בשביעית, לבין מלאכות שהן תוספת על הגידול הרגיל והם יהיו אסורות בשביעית. הדברים האלו לא כל כך מפורשים, ולא בטוח שהם מתאימים בצורה מלאה להגדרות של הרד והמאירי. יכול להיות שיש מלאכה שעושים אותה פעם בשנה, ובכל זאת מטרתה היא לשמר את השדה ולא להוסיף דבר חדש. ולכן נראה לי שיש הגדרה אולי מעט יותר מדויקת בדברי הרד והמאירי. והיא לחלק בין מלאכה שהתוצאה שלה נשארת לזמן רב, לבין מלאכה שהתוצאה שלה משפיעה לזמן מועט. הרי מלאכה שצריך לעשות אותה תדיר, בעצם זו מלאכה שמשפיעה לקצת זמן. אני משקה את השדה היום, אז יש לשדה מספיק מים עד מחר, ומחר אני צריך להשקות אותו עוד פעם. ממילא המלאכה הזאת לא השאירה את חותמה בשדה, ואולי לכן היא מוגדרת כמלאכה לא חשובה. לעומת זאת, זריעה. אני זורע פעם אחת, והצמח גדל. אז התוצאה של הזריעה, ההשפעה שלה ניכרת וקיימת גם לאחר הרבה זמן, ואולי בגלל זה הזריעה והמלאכות הדומות לה מוגדרות כמלאכות חשובות, מכיוון שההשפעה שלהם נוכחת וקיימת בשדה לאורך זמן. וכאן מה שמעניין אותי זה לא תכלית המלאכה, האם התכלית היא לתחזק את הקיים או ליצור דבר חדש, אלא מה שמעניין אותי זה התוצאה של המלאכה, האם היא מחזיקה לזמן מרובה ואז המלאכה היא מלאכה חשובה, או שהיא מחזיקה לזמן מועט. אז ראינו את ההגדרה של התוספות, מלאכה שמשותפת גם לשדה וגם לכרם, ואת ההגדרה של הרן והמאירי, חילוק בין מלאכה חשובה שעושים אותה פעם אחת, למלאכות לא חשובות שעושים אותם הרבה פעמים. תלמיד רבנו יחיאל מפריז, אחד מן הראשונים על מסכת מועד קטן, בשתי מקומות, גם בדף ב' עמוד א', גם בדף ג' עמוד א', גם במקומות נוספים, אבל אלו המקומות העיקריים, מביא הגדרה שונה לחלוטין. ולגבי שביעית, לא שנה בית השלחים, ולא שנה בית הבעל שרי. במשנה כתוב, במועד קטן, שמשקים בית השלחים בשביעית. בית השלחים זו שדה שאינה יכולה להתקיים בלי השקיה. וזו הסיבה שמשקים אותה בחול המועד, כמו שראינו. במקום הפסד, חכמים התירו לעשות מלאכה בחול המועד. אבל אומר רבנו יחיאל מפריז, לגבי השמיטה, הדברים לא כך ולא משנה אם זה בית השלחין או בית הבעל, בכל אופן מותר להשקות אותם בשביעית. דעת תירחה לא אסירה בשביעית, מה שעשו בשביעית זה לא תירחה, התירחה של השקעת בית השלחין היא הרבה יותר גדולה מהתירחה של השקעת בית הבעל, אבל זה לא משנה כי התירחה היא לא מהווה פקטור, היא בכלל לא משנה לגבי השביעית, אלא עבודת הקרקע דווקא. וכאן אומר רבנו יחיאל, דבר מעניין, ובהמשך נראה שהוא מפרט אותו יותר. מה שמעניין אותי בשביעית זה לא עד כמה המלאכה קשה, עד כמה האדם טורח בעשיית המלאכה, בניגוד לכל המועד ששם זה אולי הקריטריון העיקרי, אלא מה שמעניין אותנו זה האם המלאכה היא בקרקע או לא. וכך הוא מגדיר בדף ג' עמוד א', כשהוא בא לפרש את הגדרת הגמרה, כל עבודה שבשדה ובכרם, ואנה יקולו שייכי בשדה וחרם. ניקו שידור וכיסוח שייכי בשדה. קרסום וזירוז ופיסוג שייכי באילן. דהיינו כרם, דכתיב עד כרם זית. אבל קשקוש וכל עני דסוף הברייתא אינן עבודה לא בשדה, דלא להשבוכי קרקע וידלו, ולא עבודה שבכרם, דהה בגוף האילן לא עביד ולא מידי. וכאן מחלק רבנו יחיאל בין מלאכות שמשנות משהו בגוף הקרקע ובגוף האילן, כמו זריעה שהיא מגדלת צמח בקרקע אז הקרקע השתנתה, או כמו זמירה שהיא מורידה ענפים באילן אז האילן השתנה, לבין מלאכות שלא משנות שום דבר בגוף הקרקע ובגוף האילן, כמו השקיה. אז אומנם ההשקיה מועילה לצמח, אבל המציאות נשארה בדיוק כמו שהייתה, יש פה צמח, יש פה אדמה, בסדר, אז הצמח קיבל עוד קצת כוח ועוד קצת גדל. אבל לא פעלתי על האדמה או על האילן, לא שיניתי אותה. וכאן כבר ההגדרה של המלאכה שנאסרה בשביעית לא תלויה בחשיבות, אלא תלויה בשאלה האם המלאכה נעשית בקרקע או לא. מי שחולק מן הקצה לקצה, אולי לא מן הקצה לקצה, אבל חולק על רבנו יחיאל מפריז, זה הריטב"א. הריטב"א במועד קטן, גם בדף ב' עמוד א', גם אצלו החידוש הזה מלווה את כל הסוגיה שם במועד קטן, הוא מפרש, מביא את הפירוש של רבנו יחיאל מפריז בנוגע למשנה, וחולק עליו. והוא סובר שהמשנה דיברה על בית השלחין דווקא, ולא על בית הבעל. ומסביר הריטב"א, למה? אלא ודאי מתניתין כפשטה, דאף על גב דמדאורייתא, תולדות שרו, והשקיה תולדה. חכמים אסרו תולדות בדבר שאינו עבד, ואסרו גם כן בדבר העבד דבר של תורח. עשאו כאין חולו של מועד בדבר הזה. אז שתי נקודות מעניינות מגלה לנו כאן הריטב"א על המלאכות שאסורות בשביעית. חכמים אסרו בשביעית כל דבר, כל מלאכה בשדה שהיא לא מלאכת דבר העבד. ובעצם אומר הריטב"א, כל מלאכה שבשדה ושבכרם, הכוונה כל מלאכה שבשדה ושבכרם. יש כמה מלאכות שהן דבר העבד. חשוב לציין שזה ממש לא פשט הגמרא, כי הגמרא אומרת שהמלאכות שמותרות הן לא דבר שבשדה ושבכרם, ואנחנו בעזרת השם נאריך בזה מעט בשיעור הבא, כשנדבר על הוקומי וברויי, על סוג המלאכות שאסורות מדרבנן, שם נתמקד יותר בדברי הריטב"א האלו. אבל הנקודה הנוספת שיותר משמעותית לגבינו בריטב"א זה עניין התורח. אומר הריטב"א, בכל זאת כל מלאכה שיש בתורח, חכמים אסרו אותה. אז לפי הריטב"א גם תורח הוא פרמטר שמעניין אותנו כשאנחנו באים לדון בשאלה איזה מלאכה אסורה בשביעית ואיזה לא. ונדמה לי שהמחלוקת של הריטב"א ורבנו יחיאל מפריז כאן נוגעת למה שדיברנו עליו בשיעורים הראשונים שלנו. האם איסור השביעית, או לפחות מצוות העשה שבשביעית, האם היא מצווה על הקרקע או מצווה על האדם? רבנו יחיאל מפריז שם הרבה יותר את הדגש על הקרקע. המלאכות שאסורות הן אך ורק מלאכות שמשנות את הקרקע. לעומת זאת, הריטב"א מדבר גם על תורח. התורח לא משנה לגבי הקרקע. יכול להיות שאדם תרח הרבה מאוד והוא לא שינה כלום בקרקע. התורח בוודאי משהו שמשנה כלפי האדם. ואולי, אני מעלה בתור הצעה, אפשר לחלק כאן בין המלאכות שאסורות מדאורייתא, שהן פעולה ישירה בקרקע כמו קצירה או באילן כמו, בקרקע כמו זריעה או באילן כמו בצירה וקצירה, לבין מלאכות דרבנן שהן באמת יותר אסורות מצד הפעולה על האדם. זה לא כל כך מסתדר עם כל פרטי המלאכות, אבל נדמה לי שזו הרוח שעולה מהמחלוקת של רבנו יחיאל מפריז והריטב"א. טוב, נציין שבגמרא מסכת עבודה זרה בדף נ' עמוד ב', הגמרא אומרת בפירוש ששביעית אינה דומה לכל המועד, כי מלאכה עשה רחמנה תרחה שרי, דברים שמתאים מאוד להסבר של רבנו יחיאל מפריז. גדר נוסף שמצינו בראשונים מופיע בדברי רש"י. רש"י מכתב יד על מסכת מועד קטן, כמו שהזכרתי לפני כן, נותן גדר דומה לרבנו יחיאל מפריז, אבל עם עוד תוספת מסוימת. והוא כותב כך, מלאכות שנוהגים בשדה ובכרם שהם עבודה ומשבחין את הארץ בשדה הלבן או באילן. ואני מדלג, אבל קשקוש ועוגיות אינן עבודה לא בכרם ולא בשדה, דאינן משביחים באילן אלא וקומי אילנה באלמו. וכמו שהבטחתי בהתחלה, כאן הדברים מופיעים בפירוש. רש"י מחלק בין מלאכות שנועדות להחזיק, לתחזק את הקיים, שהן מותרות בשביעית, מה שהגמרא במסכת עבודה זרה בדף נון עמוד ב' ובמועד קטן בדף ג' קוראת לו אוקום אילנה, לבין מלאכות שנועדו להשביח, להוסיף משהו על הקרקע. אז גם הדרישה שמלאכה תעשה בקרקע מופיעה ברש"י, אבל מוסיף הרבנו יחיאל מפריז גם את העניין של השבח, שהמלאכה צריכה להשביח את הקרקע. וסימוכין לכך יש גם ברש"י שמודפס אצלנו על הדף בדף נון עמוד ב' במסכת עבודה זרה, שם רש"י מסביר את ההבדל בין אוקומי אילנה לקיים את האילן לבין אברוי אילנה לברוא דברים נוספים באילן. מסביר רש"י, מלאכה שהיא עבודת קרקע עשה רחמנה, ואני המלאכות שהן רק להעמיד את האילן, לאו מלאכות קרקע נינו, דאוקומי אילנה באלמאו. רש"י אומר, מלאכות שהן רק להעמיד את האילן לא מוגדרות כמלאכות הקרקע, ולכן הן מותרות בשביעית. אז אם נסכם, ראינו חמישה דרכים להסביר אלו, איך אנחנו מגדירים את המלאכות שאסורות בשביעית. תוספות ורשי המודפס הבינו שזה מלאכות שנעשות גם בשדה וגם בכרם. המאירי והר"ן הבינו שמדובר על מלאכה חשובה, דהיינו מלאכה שמספיק פעם אחת בשביל לעשות אותה, והצענו שהתוצאה שלה משפיעה לזמן מרובה. רבנו יחיאל מפריז מסביר שהמלאכה צריכה לעשות בגוף הקרקע או בגוף האילן. הריטב"א אומר שגם טרחה היא הגדרה שמעניינת אותנו כאן, ורשי האמיתי שבכתב יד ומופיע גם בעבודה זרה בדפנון עמוד ב' סובר שהחילוק הוא בין מלאכות שהן משבחות, בוראות, מוסיפות דברים חדשים לקרקע שהן האסורות, לבין מלאכות שרק מקיימות את הקיים והן המותרות. אז לא נשאר לנו הרבה זמן, ובכל זאת נדבר כמה דקות על שאלת הדאורייתא והדרבנן. ראינו בגמרא שלפי שיטת אביי, לכאורה כל המלאכות דאורייתא. יש ברייתא מפורשת שלומדת את המלאכות מפסוקים מפורשים, לא בשדך ולא בקרבך, לא כל מלאכה שבשדה ולא כל מלאכה שבכרם, ולכן כל המלאכות אמורות להיות אסורות מדאורייתא. בא רבא ומחדש, כיוון שהתורה כתבה דברים מיותרים לכאורה, כן, היא כתבה את הזמירה, למרות שהיא כבר כתבה את הקצירה, וכתבה את הבצירה, כתבה את הזמירה, למרות שהיא כבר כתבה את הזריעה, אז כנראה שרק המלאכות שכתובות בפסוק אסורות, וכל שאר המלאכות אסורות מדרבנן בלבד. לכאורה המחלוקת הזאת מופיעה כבר בפרשנים על התורה. רשי בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"א, על הפסוק בפרשת משפטים, והשביעית תשמטנה ונטשתה, כותב רשי, תשמטנה מעבודה גמורה כגון חרישה וזריעה, ונטשתה מלזבל ומלקשקש. אז שני האיסורים, גם מלאכות גמורות, כמו שקורא להם רשי פה, חרישה וזריעה, וגם מלאכות לא גמורות, זיבול וקשקוש, כולם אסורות מן התורה. הרמב"ן חולק עליו ומביא את הגמרא שלנו, שרק המלאכות שכתובות בתורה אסורות מן התורה, לא הוזהרנו מן התורה אלא לחרישה וזריעה, וכל שאר עבודות הקרקע אינו אסור מן התורה, ולכאורה זו המחלוקת של רשי והרמב"ן. המהר"ל בגולור אריה שם על אתר נחלץ לעזרתו של רשי, כיצד ייתכן שרשי סותר גמרא מפורשת שאנחנו פוסקים בה כדעת רבא, אביי ורבא הלכה כרבא, ורשי כאן לא מתייחס לגמרא. אז מסביר גולור אריה, לא, רשי הכיר את הגמרא, אלא רשי הבין שיש כאן דבר שקורה בכמה מקומות, כמו לדוגמה בחול המועד. התורה מלמדת את הרעיון הכללי, וחכמינו זיכרונם לברכה מפרשים אותו, מה שנקרא בלשונו של המהר"ל ובלשון הגמרא במסכת חגיגה, מסרן הכתוב לחכמים. התורה אמרה תשמטנה ונטשתה, אסור לעשות שום דבר, צריך לשמול את הקרקע ולנטוש את העבודה בה. באו חכמים ופרשו איזה עבודה מדובר עליה, ולכן האיסור בסופו של דבר הוא מדרבנן, אבל יש לו רמז, יש לו כבר מקור בתורה. מי שבכל זאת חשב שכל המלאכות אסורות מדאורייתא, או לפחות שאפשר לדייק את זה מלשונו, זה רבי אשתורי הפרחי בספרו כפתור ופרח. רבי אשתורי הפרחי, אחד מראשוני פרובנס, שעלה אחרי זה גם לארץ, התגורר בבית שאן וכתב ספר שלם על מצוות התלויות בארץ, כפתור ופרח, ספר מאוד חשוב, יסודי ויחסית קדום, שמדבר על הנושאים הללו. והוא שם מצטט את הגמרא שלנו וכותב, הרי שיש בעבודה בשביעית עשה ולא תעשה, בין בקרקע בין באילנות, ואינו לוקה מן התורה אלא על זריעה וזמירה, קצירה ובצירה. אז לשונו של הכפתור והפרח זה שאין מלכות אלא על הדברים הללו, וניתן להבין כך גם בדברי הרמב״ם. הרמב״ם, שלפי סידור אנחנו הולכים, אז מדבר על העניינים האלו באמת בתחילת פרק א'. בהלכה א' כותב הרמב״ם, מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, שנאמר ושבתה הארץ שבת להשם, ונאמר בחריש ובקציר תשבות, וכל העושה מלאכה מעבודות הארץ או האילנות בשנה הזו, ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה, שנאמר שדך לא תזרע וחמך לא תזמור. אין בהלכה הזאת הגדרה איזה מלאכה אסורה ואיזה מלאכה לא. לכאורה כל המלאכות שבשדה אסורות. בהלכה ב' כותב הרמב״ם, ושימו לב ללשון, אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה, ועל הקצירה או על הבצירה, ואחד הכרם ואחד שאר אילנות. לא כתוב כאן מה המעמד של המלאכות האחרות, ולא כתוב שהם אינם אסורים מן התורה, אלא אינו לוקה מן התורה. לכאורה היה ניתן להבין ששאר המלאכות אסורות מהתורה ולא לוקים עליהן. כמו שמשתמע בדברי רבנו השטורי הפרחי בכפתור ובסנח. בהלכה ג' כותב הרמב״ם, זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה, ולמה פרטן הכתוב לומר לך על שתי תולדות אלו בלבד הוא חייב. שימו לב ללשון, הוא חייב, לא שתי אלו תולדות בלבד אסורות. ועל שאר התולדות שבעבודות הארץ עם שאר האבות שלא נתפרשו בעניין זה, שימו לב שוב פעם, אינו לוקה עליהם. גם כאן הרמב״ם נמנע מלכתוב הם מותרות, הרמב״ם רק כותב לא לוקה עליהם. אבל מקין אותו מכת מרדות. מכת מרדות זה בדרך כלל דבר שמקבלים אותו על דרבנן, אבל לא מפורש כאן בשום מקום שמדובר על דין דרבנן. מתי הרמב״ם כן יאמר לנו שמדובר על דין דרבנן? בהמשך הפרק, בהלכה י', כשהרמב״ם מדבר על היתר של עוקומי אילנה, אז כותב הרמב״ם, מפני מה התירו כל אלה, הועיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אלו, שאין אסור מן התורה אלא אותן שני אבות ושתי תולדות שלהם כמו שביארנו. אז אלמלא הלכה י' היה בהחלט אפשר לטעון ברמב״ם ששיטתו היא שכל המלאכות אסורות מדאורייתא, אבל לוקים רק על חלק מהם. זה דבר שמצינו אותו הרבה פעמים ברמב״ם, שלוקים רק על האיסור המפורש בתורה. כך למשל בהלכות מאכלות אסורות פרק ח' הלכה ט"ו והלכה ט"ז, הרמב״ם מדבר על איסור הנאה ממאכלות אסורות, זאת אומרת המקומות שאסור ליהנות, למשל איסור הנאה מבשר וחלב, הרמב״ם פוסק שלא לוקים עליו, כי הוא לא כתוב בפירוש בפסוק אלא רק נלמד מדרשה. דוגמה יותר מפורסמת ואולי יותר קיצונית, בהלכות מלכים פרק ו' והלכה ח' פוסק הרמב״ם את ההלכות של בעל תשחית, והרמב״ם פוסק שרק מי שעוקר עץ מאכל עובר, לוקה על בעל תשחית, כי זו הדוגמה שכתובה בתורה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, למרות שכל האיסורים האחרים של בעל תשחית הם גם אסורים מדאורייתא. אז היה מקום להציע אותו דבר במלאכות השביעית, כנראה שכך מבין הכפתור ופרח, שכולן אסורות מדאורייתא, אבל לוקים רק על מה שמפורש בתורה. ברמב״ם יותר קשה לומר את הדברים, מאחר שבהלכה י' הרמב״ם כתב בפירוש שאיסור המלאכות הוא רק מדרבנן. גם כאשר מקבלים את הפסיקה הפשוטה יחסית ברמב״ם וברוב הראשונים והאחרונים, שמלבד ארבעת המלאכות המפורשות בתורה ואולי עוד שתי מלאכות שנדבר עליהן בהמשך, חרישה ונטיעה, שאר המלאכות איסורם מדרבנן, עדיין כמה מן האחרונים רצו להציע שבכל זאת ייתכן לעבור על איסור דאורייתא גם במלאכות האחרות, ונעבור עליהן בקצרה. ערוך השולחן העתיד בסימן י"ט, פרק י"ט, סעיפים י"ב וי"ג, סובר ברמב״ם שצריך לחלק בין העשה לבין עליו, וכך גם כותב הפני מוישה בספרו מראה הפנים תחילת מסכת שביעית, והוא לומד מהספרה שהבאנו בהתחלה, הספרה מקיש בין שבת לבין שביעית, אני מזכיר, וכותב המראה הפנים, דכמו דשביתת שבת כל העבודות בכלל, אף ושבתה דכתיב גבי שביעית כל העבודות בכלל, ולעבור עליהן בעשה. וכך מסביר הפני משה מדוע הרמב״ם בתחילת הפרק מצטט דווקא את הפסוק של ושבתה הארץ שבת להשם, ולא את הפסוק של שדך לא תזרע, מכיוון שלדעת הרמב״ם מצוות העשה היא לשבות מכל עבודות הארץ, ולכן גם בהלכה א' אין חילוק בין עבודות שונים, החילוק מגיע רק בלב, רק כשמדברים על המלכות, אבל במצוות העשה כל המלאכות כולם אסור. בצורה קצת אחרת, או אפילו בצורה לגמרי אחרת, הרב קוק בשבת הארץ בקונטרס אחרון בסימן זין אומר דברים קצת שונים. הוא באמת מבין שהמלאכות אסורות אך ורק מדרבנן, אין בהם לא עשה מדאורייתא ולא לאו מדאורייתא, אבל עם סיוג מסוים. לשיטת הרב קוק, מי שעושה את מלאכות הארץ בקביעות, גם אם הוא עשה רק מלאכות שאסורות מדרבנן, הוא עובר על איסור דאורייתא. מה שמעסיק שם דעה ויסמכת באלמה, זהו דווקא אם עושה בדרך הקראי בשביעית. אז אין כאן באלה התולדות אלא איסור דרבנן. אבל אם עשה בשביעית בקביעות, עבודת הארץ כדרכו בכל השנים, אפילו אם עוסק רק באותן המלאכות שהן תולדות דרבנן, מכל מקום עוברו על מצוות הסדה שביתה ואווה איסור תורה. והרב קוק מייסד את דבריו על דברי הרמב"ן על התורה במצוות שבתון, שהרמב"ן מחדש
בימים הטובים שאסורים במלאכה, שמלבד איסור המלאכה יש בהם גם מצווה לשבות. אולי חלק מהמצווה הזאת זה דיני מוקצה ועוד ועוד. אז גם כאן התורה רוצה שאדם ישבות בשביעית. לשביתה הזאת יש שני ביטויים. יש מלאכות שכשאדם עושה אותן, זה עבירה מפורשת על השביתה, ולכן הוא לא מוגדר כשובת. אבל גם אם האדם לא עושה את המלאכות האסורות, יכול להיות שבאווירה הכללית הוא לא שבת. אם הוא יתעסק כל שנת השביעית במלאכות המותרות בשדה, יצא שהוא לא שבת בשביעית. דוגמה לכך מביא הרב קוק מאיסורי עריות. יש איסורי עריות שהם לא אסורים לגמרי מן התורה. למשל, הסתכלות בעריות, וכיובה שהיא לא של מגע לעריות, וחלק מסוגי הייחוד וכדומה. אבל אומר הרב קוק, גם אותם, מי שעושה אותם בגביעות, עובר על האיסור של לא תקרב אל ערווה. זאת אומרת, יש כאן איסור כללי שאפשר לעבור עליו או בפעולה מסוימת שהיא עבירה ישירה לאיסור, או ברצף מכלול הוויית חיים של פעולות שהן עוברות על האיסור. דברים דומים כותב הרש"ר הירש בתחילת פרשת בהר, מדרבנן רוב עבודות קרקע כלולות באיסור שביעית, ומסתבר שעיקרון הכללי של איסורים אלה נדרש מלשון שבתון, שהרי כן זה מצינו גם באיסור שבות של שבת. ולסיום אני רוצה להתמקד בתחילת דברי הרש"ר הירש שהקראתי כרגע את סופם. ויש כאן שאלה מעניינת על השוני הגדול הזה שבין שבת, שבו האבות והתולדות כולם אסורות, כל המלאכות אסורות, וההבדל הוא על מה לוקים ועל מה לא לוקים וחילוק מלאכות, לבין השביעית שבה רק ארבע מלאכות אסורות מתוך הרבה מלאכות שאפשר לעשות בשדה. למה התורה אסרה רק ארבע מלאכות? אז הרש"ר הירש כותב על זה באמת דברים נפלאים. ההבדל זה שבין שביעית לשבת תלוי בהבדל שבין משמעויותיהן. השבת מבטאת את הכניעה להשם שהוא בורא העולם ומלכו, והאדם משתעבד להשם על כל כוחותיו השולטים בעולם. האדם שובט מבריאה בזוכרו את בריאת השם. מובן שכל יצירה שולטת בחומר כלולה במלאכה האסורה בשבת. וההבדל שבין אבות לתולדות הוא פורמלי גרידה. אז השבת היא מבטאת את הקנייה להשם מבחינת האדם. האדם כולו משתעבד להשם. האדם זה כל כוחותיו. ברגע שאדם יעשה פעולה כלשהי, לא משנה איזה מלאכה, ממילא זה מראה שהוא יוצר, שהוא פועל, שהוא לא משועבד להשם. ולכן אין הבדל אמיתי בין האבות לתולדות. כל מלאכה שאדם יעשה בעצם מעידה על כך שהוא לא משועבד להשם. לעומת זאת, מה קורה בשביעית? כנגד זה השביעית מבטאת את הקנייה להשם שאדמת ארץ ישראל קנויה לו. אנחנו רוצים להראות בשביעית שהאדמה לא שלנו. ולשם כך די לשעבד את האדמה לשלטון השם. אדם ישראל זוכר שאדמתו פנויה להשם, ואילו הוא רק גר ותושב עם השם באותה שעה שאין הוא עובד את אדמתו ולא אוסף את תבואתה כדי להבטיח את קיומו. וכשהוא שובט מזריעה ומזמירה, וכשאין הוא קוצר את הפרי שגדל מאליו כדי להביאו לביתו, שוב אין אדמתו מספקת את מזונו באותה שנה. ונמצא שחותמת של הפקר תבואה באדמת כל הארץ. ושנה שלמה מכריזת בפרסיה שישראל איננו אדון לארצו. בשביל להראות שהארץ לא שלנו, מספיק שנימנע ממלאכה אחת. בניגוד לשבת, שבה אנחנו רוצים להראות שכל כולנו שייכים להשם, ואז עשייה של מלאכה אחת כבר מבטאת את הרעיון שהשבת באה לבטא. ויהי רצון שנזכה גם בשבת וגם בשנת השמיטה לשעבד את כולנו לא יתברך, ולקחת את הכוחות מהקדושות האלה, גם מקדושת השבת וגם מקדושת השמיטה, לשאר כל השנים ולשאר כל הימים, ולזכור גם בהם שהאור של השבת יהיה איתנו גם בשעת הימים, ויזכיר לנו שגם כשאנחנו עושים מלאכות, הן כולן משועבדות ובאות רק מכוח השם יתברך.